אז תראי, דמיינו שאתם מהנדסי חלל, ויש לכם משימה. אתם צריכים לבחון איך לוויין, לוויין עצום ששוקל איזה 2 טונות, איך הוא יסתובב בחלל.
שזה האתגר די רציני, כן.
לגמרי. עכשיו, הבעיה היא שאתם חייבים לבצע את הניסוי הזה כאן, על כדור הארץ. ואסור לכם להשתמש ביותר כוח ממה שנדרש כדי, נגיד, לחבות נר.
אוקיי.
כאילו, כל כוח הכי קטן שתפעילו, הוא צריך להזיז את המסה העצומה הזאת בצורה חלקה, פשוט בלי שום התנגדות.
וואו, על פניו זה נשמע בלתי אפשרי.
נכון. אז השאלה היא איך עושים את זה. איך בעצם מעלימים את אחת התכונות הכי בסיסיות של החומר? והתשובה לחידה הזאת מתברר נמצאת במשהו מאוד פשוט. משהו שאפשר לבנות מבלון יום הולדת כתום רגיל כזה, פיית פלסטיק ואיזה ריבוע עץ קטן.
וזה תכלס לא בדיוק מה שהופך את צלילת העומק שלנו היום למרתקת כל כך, הדיסוננס הזה. הפער בין בעיה הנדסית של מיליארדי דולרים בנאסא, לבין איזה מודל שולחני שאנחנו יכולים להרכיב בערך 5 דקות.
כן, זה קטע מטורף.
לגמרי. אז אנחנו מסתכלים היום על המקורות שלנו, ויש לנו כאן את מודל מה שנקרא הוברבורד, כן? הלוח המרחף הזה.
קראנו לזה הוברבורד במקורות.
בדיוק. אז כשאנחנו מניחים את הריבוע עץ הזה על השולחן, כשהבלון למעלה הוא ריק לגמרי, ואנחנו נותנים לזה דחיפה, מה קורה? זה זז אולי, לא יודעת, סנטימטר או 2.
ומיד נעצר.
כן, נעצר במקום. זו בעצם התנהגות קלאסית של חומר מוצק על חומר מוצק. אבל, ופה מתחיל הקסם, כשאנחנו מנפחים את הבלון, מלבישים אותו על הפייה, ומשחררים את האוויר דרך הפתח, אז אותה דחיפה בדיוק תגרום ללוח פשוט לרחף ולהחליק למטרים.
זה פשוט טס על השולחן. עכשיו תראי, השאלה המיידית שעולה פה, והיא שאלה מהותית, היא בעצם, מה השתנה?
נכון.
כאילו, מה השתנה פיזיקלית במערכת הזאת? הרי המסה של העץ, המשקל שלו, נשאר זהה. השולחן הוא אותו שולחן בדיוק.
כן.
וגם האנרגיה הקינטית ההתחלתית, כלומר, הדחיפה שנתתי עם היד, היא בדיוק אותה אנרגיה. אז המוח האינטואיטיבי שלנו בא ואומר, אוקיי, הוספנו אוויר, אז זה אף.
כן, זה הסבר הקל.
רק כשאנחנו באמת מפרקים את זה לעומק, אנחנו בעצם מדברים פה על מעבר די קיצוני בין שני מצבי צבירה של אינטראקציה, כאילו מחיכוך יבש לאיזושהי דינמיקת זורמים.
בדיוק, בדיוק ככה. ואנחנו חייבים להניח בצד את ההסבר הפשטני הזה של האוויר פשוט דוחף את העץ למעלה. זה הרבה יותר מזה.
אוקיי, אז בואי ניכנס לזה.
סבבה. אז כשריבוע העץ נמצא במגע ישיר עם השולחן, אנחנו עוסקים במושג שנקרא חיכוך קולומב.
שזה מה שנקרא חיכוך יבש?
כן, חיכוך יבש. עכשיו, ברמה המיקרוסקופית, אם נסתכל ממש מקרוב, למרות שהשולחן והעץ נראים לנו חלקים למגע, הם בעצם מלאים באי סדירויות. יש שם מעין רכסים ושקעים זעירים שנקראים אספריטיז.
רגע, רגע, אז כאילו, אם הייתי לוקח מיקרוסקופ ממש חזק ומסתכל על השולחן העץ שלי בפינת האוכל, הוא נראה חלק, אבל הוא בעצם כמו סוג של שטח הררי כזה, כמו נייר זכוכית עדין?
בדיוק, כמו הרים ועמקים קטנטנים, וכשהמשטחים האלה נעים זה על גבי זה, הרכסים האלה בעצם מתנגשים אחד בשני.
הם מתקעים.
כן, הם ננעלים, נשברים, ונוצר שם חום. זו בעצם המראה ישירה של אנרגיית התנועה שנתת עם הדחיפה שלך לאנרגיית חום. ובגלל זה הלוח נעצר.
אוקיי, אז זה תכלס קונספט שממש קל להבין. דברים נתקעים אחד בשני, ברמה המיקרוסקופית, יש חיכוך, וזה עוצר. אבל המעבר לשלב השני הוא זה שמעניין באמת. כי ברגע שהבלון הזה משחרר אוויר מתחת ללוח, אני קורא במקורות שאנחנו, כאילו, אנחנו לא באמת מעלימים את החיכוך, נכון?
חד משמעית, לא.
כי זו הטעות שמלא אנשים עושים. הם חושבים שבריחוף הזה אין חיכוך בכלל. אבל אנחנו בעצם, אנחנו פשוט מחליפים את סוג החיכוך. לא. כאילו, העץ הוא כבר לא מתחכך בשולחן, הוא מתחכך בשכבה של גז.
לגמרי, וזו ההבחנה אולי הכי חשובה שצריך לעשות בחקירה שלנו היום. אנחנו עוברים מהחיכוך היבש הזה למה שנקרא חיכוך צמיג או גר, האוויר הזה שנדחס מתחת ללוח, הוא יוצר סרט דקיק של זורם, במקרה הזה גז, כן, אוויר, שמפריד לחלוטין את המגע בין אותם רכסים מיקרוסקופיים של העץ לאלה של השולחן.
אז הם כבר לא נוגעים אחד בשני, ההרים והעמקים האלה.
לא נוגעים בכלל. העץ עכשיו תדמיין שהוא פשוט גולש על גבי מולקולות האוויר.
וואו. אוקיי.
עכשיו, האוויר עצמו עדיין יש לו התנגדות מסוימת, יש לו צמיגות, גם אם היא ממש ממש נמוכה בהשוואה לנוזל כמו נגיד שמן.
לא, אוויר זה לא שמן.
נכון, אבל בגלל ההפרדה הזאת, מקדם החיכוך פשוט צונח בסדרי גודל. אנחנו יורדים מהתנגדות שדורשת כוח ממש משמעותי כדי להזיז את הלוח, להתנגדות כמעט אפס. זה מה שמאפשר לו פתאום לנוע מנשיפה קלה או דחיפה עם זרת.
זה מדהים. אז המפתח פה בעצם היצירה של אותה קרית אוויר, או אותו סרט דק של גז בין שני המשטחים. אבל תראי, כשאני קראתי את המקורות שלנו ובחנתי את המבנה של האוברבורד הפשוט הזה, הבנתי שיש פה מנגנון מאוד מאוד ספציפי של זרימת אוויר.
נכון, זה לא סתם יוצא.
בדיוק. האוויר הוא לא סתם בורח החוצה מכל הכיוונים וזהו. יש לו איזה מסלול קבוע. הוא בעצם מתחיל בלחץ הגבוה שיש בתוך הבלון המתוח, ואז הוא נדחף דרך הפתח הצר הזה של הפה שבתוך הדיסקית עץ.
כן.
ואז הוא מתפשט אל החלל, אל המרווח הזה שבין הלוח לשולחן, ורק אז, רק בסוף, הוא בורח מהצדדים. אז זה בעצם כלי שמתמלא ומתרוקן בו זמנית.
תיאור מדויק, זו מה שנקרא בפיזיקה מערכת פתוחה שנמצאת בשיווי משקל דינמי. כל עוד קצב הכניסה של האוויר מתחת ללוח, הוא שווה או גדול מקצב הדליפה של האוויר מהשוליים שלו.
כלומר, כמה מהר שהוא בורח החוצה.
בדיוק. כל עוד נכנס יותר ממה שבורח, הלחץ הסטטי שם מתחת ללוח נשמר מספיק גבוה כדי להתגבר על המשקל של הלוח.
שזה הכבידה שמושך אותו למטה.
נכון מאוד. אבל ברגע שהלחץ בבלון יורד, נגיד הוא מתחיל להתרוקן, וקצב כניסת האוויר פוחת, שיווי המשקל הזה פשוט מופע.
ואז הוא נופל.
כן. הלחץ צונח, הלוח נופל איתו, המשטחים פוגשים אחד השני שוב, והחיכוך היבש מעט את הכל וחוזר לפעול.
וזה בעצם מוביל אותנו ישירות לאיזה דילמה הנדסית ממש קלאסית. בואי ניקח את זה כתרגיל מחשבתי כזה למאזינים שלנו. נגיד, מה יקרה אם ניקח את המודל שלנו ונגדיל משמעותית את הקוטר של הפתח בדיסקית העץ?
או, זאת שאלה מצוינת.
כי כאילו האינסטינקט הראשוני עשוי לומר, אוקיי, אם החור יותר גדול אז יותר אוויר יזרום פנימה, ואז הריחוף יהיה כאילו הרבה יותר חזק וגבוה.
וזה אינסטינקט שמכשיל הרבה מאוד מהנדסים מתחילים.
וואלה.
כן, כי תראה, אם אנחנו נגדיל את הפתח יותר מדי, אנחנו אכן נגדיל את הספיקה, שזה כמות האוויר שעוברת בפרק זמן נתון.
אוקיי.
אבל מצד שני, אנחנו נאבד את לחץ העבודה שלנו כמעט באופן מיידי. הבלון פשוט יתרוקן תוך, אני לא יודעת, שבריר שנייה.
כי כל האוויר יברח בבת אחת.
בדיוק. אולי נקבל איזו קפיצה רגעית של הלוח כלפי מעלה, אבל זה לא יהיה ריחוף מתמשך כמו שאנחנו רוצים.
הבנתי. ואם נלך לקיצון השני, נגיד אני מקטין את הפתח לגודל של סיכה.
אז פה נתקל בבעיה הפוכה. הלחץ בתוך הבלון באמת יישמר להמון זמן.
הבלון יהיה מלא.
כן, אבל הקצב של זרימת האוויר שיורדת מתחת ללוח יהיה כל כך נמוך, שהוא פשוט לא יצליח לבנות לחץ סטטי מספיק גבוה שם למטה.
כדי להתגבר על הכובד של העץ.
נכון, זה לא יספיק כדי להתגבר על מסת הלוח וכוח המשיכה. האוויר בסך הכל ידלוף חוצה לאט לאט מהצדדים, והלוח אפילו לא יתרומם במילימטר. המשטחים יישארו במגע, והחיכוך יישאר במלוא העוצמה.
אז בעצם, המטרה של המהנדס פה היא לא למקסם שום דבר, לא לעשות את החור הכי גדול ולא הכי קטן, אלא לבצע אופטימיזציה. אנחנו בעצם מחפשים את הסוויט ספוט, נקודת האיזון המדויקת, בין המסה של הווברבורד, הלחץ של הבלון, והשטח של החור.
בדיוק מוחלט. זה משחק סופר עדין של דינמיקת זרומים.
וואו. זה באמת משחק עדין.
ובדיוק בנקודה הזאת, תראה, הרבה אנשים שמנסים לנתח את ההוברבורד הזה, נוטים להכניס למשוואה איזה מושג פיזיקלי מאוד מוכר, שנקרא אפקט ונטורי.
יפה. באמת רציתי להעלות את זה, כי במקורות שלנו ראיתי שיש התייחסות למדען האיטלקי הזה, ג'ובאני בטיסטה ונטורי, מהמאה ה-18.
נכון.
עכשיו, לפי מה שהבנתי, העיקרון שלו מתאר איך זורם מתנהג כשהוא עובר דרך הצרה בצינור. כמו שנגיד אנחנו בגינה, לוחצים עם האצבע על קצה של צינור השקיעה, שטח החתך קטן, אז המים משפריצים מהר יותר ורחוק יותר.
בדיוק האנלוגיה הזאת.
אז בגלל זה יש נטייה לחשוב שהמהירות הגבוהה של האוויר שיוצא מהחור הצר בדיסקית היא זו שבעצם דוחפת את הלוח למעלה, כאילו זרם אוויר חזק שמרים אותו.
ופה? פה אתה נופל, פה כולם נופלים, זו בדיוק המלכודת.
רגע, מה?
כן, אפקט ונטורי, שהוא בעצם נגזרת של משוואת ברנולי בפיזיקה, אכן מתקיים פה. כלומר, כשהאוויר עובר דרך הפתח הצר, המהירות שלו באמת באמת עולה באופן דרמטי.
אז זה נכון שהוא מאיץ.
כן, מאיץ, אבל, וזה אבל שהוא פשוט קריטי להבנה של דינמיקת זרומים, על פי ברנולי, כשמהירות הזורם עולה, הלחץ הסטטי שלו דווקא יורד.
רגע, 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 אני חייב לעצור פה. את אומרת לי בעצם שהמהירות הגבוהה של האוויר בחור עצמו בכלל לא מייצרת את כוח העילוי. כאילו אם הלחץ יורד, זה אמור לייצר יניקה, כמו שאיבה, לא דחיפה.
נכון מאוד. אם הריחוף הזה היה תלוי רק במהירות שבה האוויר עובר בפתח הצר, הלוח שלך היה נשאב חזק אל השולחן, לא מתרומם.
וואי, זה פשוט מפוצץ את המוח. אז מה כן מרים את ההוברבורד הזה?
אז מה שבאמת מרים את האוברבורד שלנו, קורה שבריר שנייה אחרי שהאוויר עובר את הפתח. האוויר המהיר הזה יוצא מאחור, פוגע בשולחן, ופשוט נבלם.
הוא נתקע בשולחן.
הוא נתקע, כן, והאנרגיה הקינטית של המהירות שלו מומרת למה שאנחנו קוראים לו לחץ סטגנציה, או לחץ עומד. בעצם נוצרת שם מעין בריכה של אוויר בלחץ גבוה מתחת לכל שטח הפנים של הלוח. והלחץ הגבוה הזה שמתפזר על פני כל התחתית, על פני שטח רחב, הוא זה שמייצר את הכוח כלפי מעלה שמרים את המסה. לא המהירות של האוויר שעובר בחור.
אוקיי, ההסבר הזה לגבי הלחץ הסטגנציה מול לחץ דינמי הוא מרתק, כי זה מבהיר שהעיצוב המרחבי של תחתית הלוח, השטח עצמו, חשוב לא פחות מהפתח העליון. זה לא איזה זרם אוויר שדוחף כמו מנוע רקטי, אלא ממש בנייה של אזור לחץ גבוה בתוך המרווח הצר הזה שמרים את כל העסק.
בדיוק. המנגנון המרכזי שחשוב לזכור הוא זרימת אוויר יוצרת לחץ מקומי, הלחץ בונה קרית תמיכה, קרית התמיכה מפרידה את המשטחים וההפרדה הזאת מקטינה את החיכוך.
וזה בעצם מחזיר אותנו למושגי היסוד שממש קל לראות פה. כי ברגע שצמצמנו את החיכוך באופן כל כך משמעותי, כמעט לאפס, אנחנו בעצם מייצרים סביבה שמאפשרת לנו לראות את החוק הראשון של ניוטון בפעולה, שזה משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי ביום-יום שלנו.
אוי, אני מתה על החלק הזה. ניוטון ועקרון התמדה, אינרציה.
כן, תזכירי לנו רגע את החוק.
החוק הראשון קובע שגוף יתמיד במצב של מנוחה, או של תנועה במהירות קבועה בקו ישר, כל עוד לא פועל עליו כוח חיצוני ששונה מאפס.
אוקיי, וזה הקאץ' בעצם. הבעיה שלנו כבני אדם, היא שיש לנו איזושהי, הייתי קורא לזה, הטיה כדור-ארצית.
לגמרי, אנחנו חיים במרק של התנגדות.
כן. האינטואיציה שלנו התפתחה בעולם שהוא פשוט מלא בחיכוך והתנגדות אוויר. אנחנו מצפים שדברים יעצרו. אם אני עכשיו בגינה ואני זורק כדור על דשא, הוא עוצר. אז אנחנו בתור אנשים תופסים את העצירה כמצב הטבעי של היקום.
אבל זה ממש ממש לא המצב הטבעי. העצירה היא תוצאה. היא תוצאה של כוחות מתנגדים שפועלים על הגוף. כשאנחנו מפעילים את האוברבורד שלנו ויוצרים את קרית האוויר הזאת, אנחנו בעצם ממסכים, מעלימים את רוב הכוחות המתנגדים האלה. החיכוך פתאום שואף לאפס.
אז במצב הזה, כשאני נותן דחיפה ללוח, אני מספק לו תנאי ראשוני.
נכון.
ומכיוון שאין כוח משמעותי שמושך אותו אחורה, כי כבר אין מגע בין האספריטיז המיקרוסקופיים האלה, אז הלוח פשוט מציית לניוטון. הוא ממשיך לנוע באותה מהירות, הוא ייעצר בסוף רק כי, טוב, עדיין יש גרר צמיגי קל של האוויר, או פשוט כשהבלון יתרוקם, ואז החיכוך היבש יחזור בבת אחת.
וזה מה שהופך את הניסוי הזה לכלי המשכה פנומנלי. וזה גם השלב שבו המאזינים שלנו ואנחנו הופכים מסתם צופים לחוקרים ממש. המודל הפשוט הזה הוא באמת פלטפורמה אידיאלית להפעיל את השיטה המדעית במלואה.
אוקיי, אז בוא נדבר על זה. אם אני רוצה לבדוק את זה עכשיו בבית.
אז אם אנחנו רוצים לחקור את הגבולות של המערכת הזאת, אנחנו לא יכולים סתם לשנות דברים באקראי ולראות מה קורה.
ברור, אחרת זה סתם משחק. משטח ההוברבורד הזה ינוע הכי רחוק. בסדר, יש לי נגיד רצפת פרקט, יש לי שולחן זכוכית ויש לי שטיח בסלון.
מעולה.
עכשיו, כדי שהניסוי הזה יהיה באמת תקף מדעית, יש איזה כלל ברזל שחייבים לשמור עליו, נכון? שמשנים בכל פעם רק משתנה אחד.
כן, מה שנקרא במדע בידוד משתנים. זה העוגן של כל מחקר אמפירי. כי תחשוב על זה, אם אתה מנסה את ההוברבורד על השטיח, אבל עם בלון שהוא מנופח רק חצי, ואז אתה מנסה אותו על הזכוכית, אבל מנפח את הבלון עד הסוף.
אז התוצאות שלי בעצם חסרות משמעות, כי אני לא יודע אם השינוי במרחק קרה בגלל המשטח השונה, או בגלל שהייתה כמות שונה של אוויר בהתחלה.
מדהים. הבנת את זה בול. בגלל זה אנחנו חייבים, פשוט חייבים, להקפיד על משקל קבוע של הלוח, אותו נפח אוויר, אותה פיית פלסטיק. הדבר היחיד שמשתנה זה המשטח שעליו זה נוסע.
וואלה, אוקיי. ואם כבר הזכרנו משטחים, ואם נחזור שנייה להבנה שלנו לגבי מנגנון לחץ הסטגנציה וקרית האוויר הזאת, אנחנו כאילו יכולים כבר להעלות איזו השערה מושכלת לפני הניסוי.
בוא נשמע.
נגיד, אם קרית האוויר שההוברבורד מייצא, נגיד שהיא בעובי של אולי 0.5 מילימטר, מה יקרה ברגע שההוברבורד יגיע לשטיח? הרי הסיבים של השטיח הם בולטים בהרבה יותר מחצי מילימטר כלפי מעלה.
שאלה מצוינת, והתשובה פשוטה, הסיבים האלה פשוט יחדרו את שכבת קרית האוויר ויבואו במגע ישיר עם העץ.
ואז החיכוך היבש יחזור מיד.
בדיוק, באופן מיידי. ואז כל אנרגיית התנועה פשוט תתפזר וזה יעצר. אבל על רצפת פרקט או זכוכית, לעומת זאת, האי-סדירויות שעליהן דיברנו קודם הן הרבה הרבה יותר קטנות מהעובי של קרית האוויר שלנו. ולכן הריחוף ישמר בלי בעיה.
מדהים. ואפשר לבדוק עוד דברים, נגיד למאזינים שרוצים לנסות בבית. אפשר לבדוק משתנים כמו להוסיף משקל. נגיד לקחת מטבעות ולהדביק על הלוח, והשאלה תהיה באיזה משקל, כאילו כמה מטבעות צריך לשים עד שהלחץ הסטטי של האוויר כבר לא יצליח להתגבר על כוח המשיכה, וקרית האוויר בעצם תקרוס.
או שאפשר באמת לנסות לשנות את גודל הפתח, כמו שדיברנו מקודם, ולמדוד את זמני הריחוף.
נכון. זה ממש השלב שבו המאזינים שלנו יכולים להפוך את הסלון למעבדת הידרודינמיקה קטנה. לבדוק את זמן התנועה מול מרחק התנועה בתנאים שונים.
לגמרי.
אבל תראי, מה שבאמת מעיף לי את המחשבה, זה שהעקרונות האלה, אותם עקרונות פיזיקליים פשוטים לכאורה, שאנחנו בודקים עם בלון וחתיכת עץ על השולחן, אלה אותם עקרונות שמיישמים בטכנולוגיות בעולם האמיתי. ובקנה מידה פשוט עצום. אנחנו כבר לא מדברים רק על צעצוע, אנחנו מדברים על הנדסה רצינית.
בהחלט הנדסה רצינית. ואיפה רואים את זה? היישום אולי הכי מוכר וברור של זה הוא רחפות. ההוברקרפטס האלה שרואים לפעמים.
אלה שנוסעות על מים וביצות.
בדיוק. רחפות מסחריות או צבאיות שהן ענקיות, הן משתמשות במדחפי ענק כדי לדחוס כמויות בלתי נתפסות של אוויר מתחת לגוף של הכלי.
כן, ראיתי שיש להם סוג של חצאית כזאת.
נכון. הן משתמשות בחצאית גמישה שמקיפה את כל הבסיס כדי לכלוע את האוויר ולמנוע ממנו לברוח מהר מדי. זה מעלה את הלחץ הסטטי מתחת לכלי, וזה מה שמאפשר להן לרחף מעל מים, מעל ביצות, ואפילו מעל אדמה קשה בלי שום הבדל כמעט, כי הן פשוט לא מושפעות מחיכוך המשטח שהן מתחתיהן.
כי הן נשענות על קרית אוויר ענקית.
בדיוק.
ויש כאן עוד דוגמה שאני חייב להזכיר. זו גרסה הפוכה שזה שאני בטוח שכולם מכירים וחוו. שולחן ההוקי אוויר.
אוי, הוקי אוויר זה מושלם.
זה מקרה מרתק שבו ממש התהפכו היוצרות. במקום שהחפץ שינה, שזה הדיסקית במקרה הזה, יספק את האוויר ויבנה את הקרית מתחתיו, השולחן עצמו עושה את העבודה.
כן, השולחן פשוט מלא בחורים זעירים.
בדיוק. השולחן מרושת באלפי חרירים קטנים שפולטים אוויר ולחץ מתמיד כלפי מעלה. אז כשדיסקית הפלסטיק הזאת יושבת עליהם, היא בעצם רוכבת על איזה פלטפורמה אקטיבית של אוויר, מה שמוריד את החיכוך שלה כמעט לאפס. וזה מה שמאפשר להוקי אוויר להיות כל כך מהיר, שאנחנו נותנים מכה והדיסקית טסה מצד לצד במהירויות מסחרות בלי לעצור.
זו אנלוגיה מצוינת. שתי הדוגמאות האלה ממחישות את העיקרון מעולה. אבל אני רוצה להחזיר אותנו להתחלה. לחידה שפתחת איתה את החקירה שלנו היום.
הלוויין חלל.
כן, לוויין של שתי טונות, הנדסת חלל, כי כן אנחנו פוגשים ממש את קצה גבול היכולת של הטכנולוגיה הזו, במתקנים שמשתמשים במה שנקרא מסבי אוויר, air bearings.
מסבי אוויר, זה כאילו נשמע קצת כמו מדע בדיוני, אבל כשאני קורא על זה, זה קיים ופועל במעבדות הכי מתקדמות בעולם, של סוכניות חלל, נאסא או מכוני מחקר למכניקה עדינה. אז איך זה בעצם עובד ברמה התעשייתית? איך אפשר לתמוך בציוד ששוקל טונות באמצעות אוויר?
אז תראה, העיקרון הפיזיקלי הוא בדיוק אותו עיקרון של האוברבורד השולחני שלנו.
בדיוק.
אבל ההבדל הוא שיש פה סיבולת הנדסי טולרנסים ברמה קיצונית.
בגלל המסה האדירה.
ברור. במקום בלון, הם משתמשים במדחסים תעשייתיים שמספקים גז טהור בלחץ אדיר, והאוויר הזה לא יוצא מאיזה חור פשוט מפלסטיק, אלא הוא מוזרם דרך משטחים נקבוביים מיוחדים, או מתכות שעברו עיבוד שבבי ברזולוציה של מיקרונים בודדים.
וואו, רזולוציה מטורפת.
התוצאה היא שנוצרת קרית אוויר דקיקה להפליא, ממש לפעמים בעובי של שבריר מילימטר, אבל היא מצליחה להרים משקלים עצומים מעל לרצפת אפוקסי, שהיא חלקה ומפולסת ברמה מושלמת.
והמטרה של כל האופרציה הפסיכית הזאת, כמו שתיארנו ממש בהתחלה, היא לדמות סביבה ללא חיכוך כדי לחקור תנועה בחלל. כי בחלל אין אטמוספירה שתייצר חיכוך, והלוויינים פשוט נעים ללא התנגדות. אז אם מהנדס רוצה לדעת איך איזה מנוע ניווט קטנטן כזה, איזה דחף קטן, יסובב את הלוויין בחלל, הוא לא יכול לבדוק את זה פה על גבי גלגלים או מסבים רגילים.
ממש לא, כי החיכוך המכני של הגלגלים פשוט יהיה הרבה יותר חזק מהדחף הקטן של המנוע הניווט. וזה יעוות לחלוטין את כל התוצאות של הניסוי.
בדיוק, אז מסע באוויר מאפשר להם לנטרל את כל הרעש המכני הזה, הלוויין פשוט צף על הרצפה במעבדה, ופועל בהתאם לחוקי ניוטון בצורה נקייה כאילו הוא היה בחלל.
ויש פה נקודה שהיא כל כך קריטית שאנחנו פשוט חייבים להתעכב עליה שנייה, כי זה מקור לטעות תפיסתית אצל המון אנשים שרואים את הניסויים האלה בווידאו.
אוקיי.
אנשים רואים חפץ ענק וכבד שנע בקלות מאיזה דחיפה של אצבע, ואומרים, הם יצרו פה מצב של חוסר כבידה או מיקרו כבידה.
נכון, זה נראה כאילו הוא מרחף בחלל.
אז חשוב לומר את זה בצורה ברורה. זו טעות מוחלטת. אין פה חוסר כבידה. הכבידה, שהיא כוח המשיכה שפועל בין מסות, נמצאת פה. במסע באוויר או בהוברבורד עם הבלון שלנו, כוח המשיכה של כדור הארץ פועל במלוא העוצמה. הלוויין בניסוי הזה עדיין שוקל שתי טונות, בדיוק כמו קודם.
אוקיי, זו הבחנה פנטסטית, כי בעצם אנחנו צריכים להפריד בין הצירים. כבידה מושכת כלפי מטה, שזה נגיד ציר הזד שלנו, והחיכוך הוא מתנגד לתנועה האופקית, שזה צירי ה-X וה-Y. אנחנו לא מבטלים את כוח המשיכה.
בכלל לא.
אנחנו בעצם משתמשים בלחץ האוויר הזה כדי לספק כוח נגדי שהוא שווה לכוח המשיכה בציר האנכי. וזה מה שמשחרר אותנו מההשלכות האופקיות של המגע. ההתנגדות לתנועה אופקית הופכת למזערית. זה לא חוסר כבידה, זו פשוט סביבת חיכוך נמוך במיוחד.
איזה יופי של סיכום. ועוד נקודה אחרונה לדיוק המדעי, אפרופו חיכוך. גם במעבדות הכי מתקדמות בעולם של נאסא, החיכוך אף פעם, אבל אף פעם לא נעלם לחלוטין.
ברור, אין אפס מוחלט בטבע כמעט.
נכון, תמיד יש חיכוך צמיג כלשהו, עם קרית האוויר עצמה שעליה הלוויין רוכב, יש התנגדות של האוויר בתוך החדר המעבדה עצמו, ויש תנודות מיקרוסקופיות, אז אמנם המהנדסים שואפים לאפס, אבל בפיזיקה של העולם האמיתי, תמיד יהיו איזה שהם שערים של התנגדות שצריך לחשב.
הבנתי. תשמעי, כל השיחה הזאת משאירה אותנו עם איזו תחושת פליאה עמוקה מול הפיזיקה של היום-יום. כאילו לקחנו פה בלון מתנפח ואיזה דיסקית עד שמרכיבים בחמש דקות, ודרכם הגענו לדיון מעמיק על לחץ סטגניישן, כוחות אינרציה, התמדה, גרר צמיגי וסימולציות ענק לחקר החלל. וזה מוביל אותי לאתגר שאני באמת רוצה להציב בפני כל מי שמאזין לנו עכשיו.
אני אוהבת אתגרים.
כן. הבנו פה את המנגנון, דיברנו על הסוויט ספוט של זרימת האוויר, על ההשפעה של המשטח, על ההבדל בין חיכוך יבש לחיכוך גז, אז הנה האתגר שלכם המאזינים. איך אתם, עם החומרים שיש לכם כרגע בבית, בונים הוברבולט שנוסע הכי רחוק או נגיד מרחף הכי הרבה זמן?
וואו, זו ממש ההזדמנות לקחת את התיאוריה אל שולחן הסרטוט הביתי. תחשבו כמו מהנדסים רגע. מה תשנו בבנייה? האם נגיד תנסו להשתמש בחומר יותר קל מעץ לדיסקית הבסיס? איך זה ישפיע על הדרישות מהלחץ אוויר בבלון?
רעיונות מעולים. אולי אפשר איכשהו לתכנן פייה מתכווננת שתשלוט בספיקה של האוויר תוך כדי התנועה?
זה בכלל מתקדם. ומה בעצם אתם מצפים שיקרה עם כל שינוי שאתם מכניסים?
זה חשוב, כי לא פחות חשוב מהתכנון המגניב זה לחשוב איך תמדדו את ההצלחה שלכם. איזה ניסוי תתכננו כדי להוכיח שהעיצוב החדש והמשופר שלכם באמת טוב יותר מהמודל המקורי? ותזכרו את חוק הברזל שדיברנו עליו.
משנים רק משתנה אחד בכל פעם.
נכון מאוד. בידוד משתנים. כדי לדעת בוודאות מה באמת גרם לשיפור.
תשמע, המסע הזה מאיך שהתבוננות תמימה הופכת לאיזה תעלומה ועד הניסוי וההבנה עמוקה בסוף. זה בעיניי המהות של חשיבה ביקורתית ומדעית. עם בלון, לוח עץ וקצת אוויר, אתם לא רק בונים צעצוע שמרחף על השולחן בפינת האוכל, אתם מקבלים אשכרה פלטפורמה לחקור בה את הכוחות הכי בסיסיים שמנהלים את התנועה ביקום, ולתרגל את צורת החשיבה ההנדסית שמאפשרת לאנושות להטיס לוויינים לחלל.
מילים כדורבנות. בסופו של דבר, אני חושב שהקסם האמיתי הוא לא שההוברבורד מחליק באופן מגניב, אלא שיש לנו את היכולת להבין בדיוק, ברמה המולקולרית והפיזיקלית, למה הוא עושה את זה. אז בפעם הבאה שאתם, נגיד, דוחפים כוס על השולחן, והיא פשוט נעצרת, תחשבו על הבלמים המיקרוסקופיים הבלתי נראים האלה שפועלים שם למטה.
ספיריטיז.
בדיוק. ותזכרו שלפעמים, כל מה שצריך כדי להתגבר עליהם, זה קצת אוויר וחשיבה נכונה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לחקירה הזו, נשתמע בצלילת העומק הבאה.
להתראות.